הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
יוזיין בתמוז. בנוסח של התפילה, במוסף של המועדים אנחנו אומרים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו. לכאורה, למה בנוסח התפילה אנחנו אומרים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו? הרי נכון יותר לומר, ומפני פשעינו גלינו מארצנו. החטאים זה השגגות, הפשעים זה המזיד, כך מופיע בגמרא יומה למד וב. אם כן לכאורה היה נכון יותר לומר, ומפני פשעינו גלינו מארצנו, לא מפני חטאינו גלינו מארצנו, כי הפשעים זה המזיד. כדי להבין תשובה על השאלה הזו, נקדים את הדברים של החידו, בספר ראש דוד פרשת בהעלותך, שכותב, המשנה פרקי אבות אומרת, מצווה גוררת מצווה, המצווה הראשונה היא הקשה לעשות, אבל אז המצווה הראשונה גוררת בעקבותיה את המצווה השנייה. אומר החידה, מעיקר הדין לא מגיע שכר לאדם, אלא על המצווה הראשונה שהוא מקיים במאמץ. עליה נאמר, לפום צערה אגרה. אלא שהקדוש ברוך הוא ברוב טובו הגדול עלינו, מחשיב לנו את המצווה השנייה שכבר נעשית ללא מאמץ גדול, כאילו התאמצנו כמו בפעם הראשונה. וכך גם בפעם השלישית והלאה. אמנם שברנו את היצר בפעם הראשונה. בפעם השנייה מעשה נעשה מתוך הרגל. אמנם הקדוש ברוך הוא מחשיב לנו את המאמץ והיגיע גם במעשה השני. הקדוש ברוך הוא נותן שכר מצווה במצווה השנייה כמו המאמץ של המצווה הראשונה. המצווה השנייה נגררת אחר הראשונה. השנייה היא נגררת ומקבלת משקל כמו הראשונה. שגם למצווה השנייה יהיה שכר כמו המצווה הראשונה, כביכול התאמצנו באותו מאמץ במצווה הראשונה וגם במצווה השנייה. אותו מאמץ. כך גומל איתנו הקדוש ברוך הוא חסד, מצווה גוררת מצווה. במצווה הראשונה היה קשה, במצווה השנייה יותר קל, ובכל אופן מחשיב לנו הקדוש ברוך הוא כאילו התאמצנו גם כן בראשונה. עוד מצינו במשנה פרקי אבות עבירה גוררת עבירה. העבירה הראשונה אולי בשוגג, בלי לשים לב, בטעות, אבל עצם זה שהוא לא מספיק נזהר, ואמר לעצמו שזה בסדר, הוא יקיע על עצמו ויתר בגדרים ובסייגים, בזה עצמו הוא חוטא, וזוהי עבירה שגוררת עבירה. כך מצינו לגבי הגדר והסייג, שצריך האדם להשים לעצמו. אומרים חז"ל במדרש תהילים, הים רעה וינוס, זה פסוק בספר תהילים, ראה ארונו של יוסף יורה לים. אמר הקדוש ברוך הוא ינוס, היה מפני הנס, זה יוסף. כמו שכתוב על יוסף, היה נוס החוצה, גם הים יהיה נס, מפני יוסף. ולכאורה זה פלא, שהרי על עצם ההימנעות מן החטא, כבר קיבל יוסף שכר, כמו שאמרו רבותינו, על זה שהוא לא עשה את העבירה. הוא לא התקרב לעבירה והוא זכה, על פי האישה כל עמי, הלביש אותו בגדי ש, שמו רבית זהב על צברו, והסיר פרו את הבעתו מעל ידו והיתן אותה על יד יוסף. רגליו שלא פסו בעבירה, הרכיבו אותו במרכבת המשנה. המחשבה שלו חשבה, המחשבה של עבירה, תבוא ותיקרא חוכמה, קראו לפניו אברך, אב בחוכמה למרות שהוא רך בשנים. היות שכל אחד מהאיברים שלו קיבל שכר על כך שהוא לא יתקרב אל העבירה, אם כן, מדוע אנחנו מוצאים שבקריאת ים סוף, ארונו של יוסף מול הים, ויש עוד פעם שכר נוסף, בגלל שוויינוס החוצה, הוא זוכה שהים נקרא, והוא זוכה לשכר גדול שכל עם ישראל ניצל בעבורו, ולכאורה זה פלא, הרי את השכר הוא כבר קיבל, בכך שהוא נעשה משנה למלך. זה שהוא לא עשה עבירה, כל גופו נעשה מוכתר בגינוני ים, ולבושי מלכות כתמורה לכך שהוא לא עשה את העבירה. אלא אומר הגאון רב חיים שמולביץ, יש כאן משהו נוסף. יש עצם זה שאדם נמנע מלעשות עבירה, ויש משהו עוד יותר גדול, שאדם נס בורח מן העבירה. עיקר העבודה של האדם לברוח ממקום העבירה, להתרחק מן הניסיון ככל שאפשר, לא שיעמוד במקום שיש ניסיון ולהילחם, לא, אלא להתרחק ממקום העבירה. על זה שיוסף לא עשה עבירה, הוא זכה להיות משנה למלך. אבל על זה שהוא ברח מן העבירה, הוא זכה שכל עם ישראל נקרא הים בזכותו למענם. אומר הרמב"ן, יוסף עזב את בגדו אצל אשת פוטיפר, הוא לא הוציא את זה ממנה בכוח. למה? מכיוון שהוא העדיף להשאיר בגד אצלה כדי להתרחק ככל המוקדם מן הניסיון. אם היה נאבק איתה לקחת את הבגד שלו, עוד קצת נשאר, מתרגל למצב, לא בורח מהעבירה ומתרגל אליה. צריך לברוח מן העבירה. על פי זה אפשר להבין, מה שהוא לא עשה עבירה הוא נעשה משנה למלך. אבל מה שהוא ברח מן העבירה והיה נוסע חוצה, נס הים בזכותו למען עם ישראל. על האימנות מהעבירה הוא זכה להיות מלך, על הבריחה מהעבירה הוא זכה שהים נפתח בעבור עם ישראל. וכך הוא מסביר את הגמרא, מסכת ביצה, מה שאמרו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, מצא בהמה נאה, אומר זו לשבת, מצא אחרת נאה ממנה, מניח את השנייה, שומר אותה לשבת, ואוכל את הראשונה. נמצא כל ימיו אוכל למען שבת, כדי שתהיה הבהמה היפה נשמרת, והראשונה הפחות יפה נאכלת. אם כן, מה שהוא אוכל את הראשונה, זה כדי לשמור את השנייה למען השבת. הוא לא הניח את הבהמה הנאה לכבוד שבת, אלא גם אכל את הראשונה. כי אם שתי הבהמות קיימות, הוא לא בטוח בכבודה של השבת. צריך קודם כל לאכול את הראשונה, ואז השנייה היא בטוח תישאר לכבוד השבת. לכן אמרו עליו, היה אוכל לכבוד שבת כל השבוע. לברוח מהניסיון ובוודאי לשמור את הנאה לכבוד שבת. והלכה פסוקה היא שהאדם צריך לברוח מהניסיון. לא להביא את עצמו לידי ניסיון, ואז יכפה את היצר, אלא לברוח. כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, לעולם אל יביא אדם את עצמו לידי ניסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון, ונכשל. לכן אנחנו מתפללים בברכות השחר, אל תביאנו לידי ניסיון. כי הדרך בעבודת השם היא לא להתגבר על ניסיונות אחרי שאדם מביא את עצמו, אלא לברוח מהניסיון. אם וקרה והגיע אליו ניסיון, אז שיתגבר עליו. אבל לכתחילה שיברח מהניסיון. כמו שאומרת הגמרא מסכת עבודה זרה, על רבי חנינה ורבי יונתן, שאחד אמר לחברו, בוא ונעבור דרך אזור שיש שם עבודה זרה, נעבור שם ונתגבר על היצר, ולא נתפתח אחרי העבודה זרה. אמר לו חברו, אין לנו ללכת בדרך שיש בה ניסיונות ולהתגבר עליה, אלא לברוח מהיצר הרע כמה שאפשר. כמו שכתוב בספר משלי, אל תקרב אל פתח ביתה. וכך אומרת הגמרא, במסכת סוטה אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אומרים חז"ל, שהאדם החוטא זה בגלל שנכנסה בו רוח שטות. מהי הרוח שטות? התשובה היא אומר הגאון רב חיים שמולביץ, אשמת האדם היא לא העבירה שהוא חטא בה. זה כן, אבל לא רק, לא בעיקר, בעיקר האשמה היא שהוא הגיע לשפת הבור, לא שהוא לא שמר את עצמו ונפל שם. זו ודאי בעיה, אבל יש בעיה עוד יותר גדולה. מדוע הוא בכלל התקרב אל הבור? היה צריך להתרחק מהבור. אם היה רחוק מהבור, לא היה נופל. ברגע שהוא התקרב אל הבור, זוהי הרוח שטות שלו, שהוא חשב שהוא יכול להסתדר עם המקום סכנה הרוחני. לכן כשהתורה אומרת קדושים תהיו, הגמרא יבמות בדף חף, הרמב"ן פירושו על התורה קדושים תהיו, אומר שיש ליצור גדרים והרחקות להתרחק מעודף החומריות כדי שאדם לא ייפול. לא יגיע בכלל לידי ניסיון. אחרי שעשה אדם עבירה בשוגג, העבירה הרוח שטות שלה, הטומאה תופסת את האדם ומשפיעה עליו לרעה. אז זה נאמר עבירה גוררת עבירה. העבירה הראשונה משפיעה לאדם לעבירה השנייה שלו, והאדם נכנס לתהליך למהלך של אטימות הלב. כמו אדם שהוא מכור, לדוגמה מכור לסיגריות, הוא הצליח להפסיק, ואז הוא אומר לעצמו, רק פעם אחת. ברור שזה לא יהיה כך, זו לא תהיה הסיגריה האחרונה, 100% שלו. הפוך, זו תהיה הסיגריה שהיא תסמל ותסמן את תחילת התהליך של הרבה סיגריות. האדם מכור לסוכר, לשתייה, לכל מיני דברים, הוא אומר לעצמו, רק קצת. האם זה יהיה קצת? התשובה היא בוודאי שלא. הוא מתחיל כעת תהליך של הידרדרות. אין רק פעם אחת, אין דבר כזה. רק פעם אחת זוהי האשליה שמשלה היצר הרע את האדם. שזו רק פעם אחת. זו בוודאי לא תהיה פעם אחת. זו תהיה הפעם שהיא תסמל את תחילת התהליך הקשה, הכל המאכזב. אולי בסוף יגיע גם הייאוש והנפילה המוחלטת של האדם. לא בגלל שהוא חייב להתייאש, אלא בגלל שהוא מכניס את עצמו לקשיים גדולים מאוד. אבל ודאי שתמיד ישנה בחירה לאדם לעשות שינוי, להשתנות, לא להידרדר יותר מדי. גם אם והיה, הוא התחיל תהליך קשה וכואב. כמו שמצאינו אצל פרעה שהוא עשה עבירה ועוד עבירה, בהתחלה הוא אלי עצמו הכביד את ליבו, אבל לאחר מכן, כי אני הכבדתי את לב פרעה. אם כן, הקושי נעשה יותר ויותר, בהתחלה מיוזמתו, לאחר מכן משמיים נועלים את השערים. אבל גם אז רק אני הכבדתי את ליבו. לא נטלתי את הלב, אלא רק הכבדתי את ליבו, הקשיתי על ליבו. תמיד הוא יכול לחזור בתשובה ולעשות שינוי, לשנות הרגלים ולקחת אחריות כדי להאמין את עצמו על דרך ישרה ונכונה. הדגש שרצינו עליו להתמקד הוא שהאדם עם הפעם הראשונה, כשהוא עושה את המעשה השלילי, הוא מוגדר כמו תחילתו בפשיעה וסופו באונס. תחילתו בפשיעה, לטענת אותו אדם, אחרי שהוא כבר התחיל הוא מכור, אבל הפעם הראשונה, למה התקרבת לכתחיל על הפעם הראשונה? עבירה גוררת עבירה. המעשה השלילי הראשון, גם אם הוא היה בשוגג, בטעות, אבל לא היינו צריכים להתקרב לשם, לא היינו צריכים להתחיל את התהליך. תחילת התהליך הוא יותר באחריותו של האדם. אם כן, זה מעין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. אם לטענתו, אחרי שהוא כבר מכור והוא נופל, הוא בתהליך הידרדרות, הוא אומר לעצמו שהוא לא יכול לעצור את זה. אז הוא אנוס, כך לפי גרסתו, תחילתו בפשיעה. אבל גם אם תחילתו בפשיעה וסופו באונס, הדין הוא חייב. כך מופיע בחושן משפט סימן ריש צדיק א'. אז העבירה הראשונה היא ודאי הייתה בשליטתו של האדם בצורה מוחלטת. גם אם לפי טענתו אחרי שהוא נפל הוא בתהליך שהוא לא יכול לעצור, הייתה לו שליטה על הפעם הראשונה לעצור את התהליך. גם בתוך התהליך הוא יכול לעצור, כפי שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרעה, אבל הוא לוקח לו את הלב. אבל בכל אופן, את הפעם הראשונה צריך האדם לעצור. בחטא הראשון לא היה צריך לעשות, וגם אם עשה, היה קל יותר לחזור בתשובה, לעצור, לעשות שינוי, אבל האדם לא בחר את זה. על זה הוא מואשם. שהוא נכנס לתהליך. עבירה גוררת עבירה. העבירה הראשונה היא הקשה, היא החמורה בהיבט מסוים, מכיוון שהיא גוררת בעקבותיה עוד ועוד עבירות. עוד מצינו שהאלשיך, המערם בן חביב, בדעה אחת, והרב בתי יהודה, בדעה אחרת, בנושא העבירות והשגגות. מה הכוונה? איך ייתכן שנפש קדושה שחצובה תחת כיסא הכבוד יכולה להגיע למצב של אבונות, חטאים? החידה בספרו ראש דוד, פרשת בעלותך, מביא שתי דעות ואומר כך, לדעת האלשיך וגם המערם בן חביב, אם האדם כיום חוטא בשוגג, זה בגלל שבעבר הוא חטא באותו חטא במזיד. הרב בתי כהונה אומר הפוך, האדם לא יכול להיחשל בעבירה במזיד, אם לא שבעבר הוא נכשל באותה עבירה בשוגג, עבירה גוררת עבירה. לפי הדעה של האלשיך הקדוש והמערם בן חביב, מובן מדוע בתפילה הנוסח הוא מפני חטאינו גלינו בארצנו. כי חטאינו, חטאים זה שוגג, פשעים זה מזיד, כפי שאומרת הגמרא מסכת יומא. אם כן, מפני חטאינו גלינו מארצנו. אם יש חטאים בשוגג, זה אומר שלפני כן היו חטאים במזיד, כי האדם לא חוטא בשוגג, אלא אם כן קדם לכך החטא במזיד. אם כן, מובן, מפני חטאינו גלינו מארצנו, אם יש חטאים בשוגג, זה אומר שלפני כן היו פשעים במזיד. לפי הרב בתי כהונה, הפוך. החטאים הם השוגג, החטאים הם הקדמה למזיד. אם יש חטאים בשוגג, הנפש האלוקית מתלכלכת בחטא, יש לה אטימות רוחנית, אז האדם בעקבות הלכלוך של החטא נעשה יותר ויותר קרוב למזיד. אם כן, אפשר להבין שמפני חטאינו גלינו מארצנו. בגלל החטאים, בשוגג, נכנסנו את תהליך של אטימות הלב ושל רוח הטומאה שעוטפת את האדם, והחטאים בשוגג הובילו את האדם בהמשך לחטאים במזיד. כך כתוב בספר לחם דמעה, כתב רבי שמואל דיאוזידה, חטא חטאה ירושלים. חטא אחד חטאה ירושלים? הפסוק אומר, חטא חטאה ירושלים על כן לנידה הייתה. בגלל חטא אחד חטאה ירושלים על כן לנידה הייתה? למה בגלל חטא אחד? אלא כך דרכו של היצר. הוא לא מפתה את האדם במעשים גדולים, אלא מעשה אחד קטן. דברים שאין בהם איסור תורה. אלא דברים קלים בעיני האדם החוטא. דברים שהוא דש בעקביו. בהתחלה זה כמו חבלי השב, חבלים דקים, אבל בסוף זה כמו חבלים עבים שאפשר למשוך איתם את העגלה. להנהיג איתם את העגלה. לכן הפסוק אומר באיכה, חטא חטאה ירושלים, חטא אחד בשוגג, חטא אחד, אבל זה היה תחילת התהליך. ולכן בנוסח התפילה אנחנו אומרים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו. בגלל החטאים השוגג, נפלנו לתהליך, ובהמשך גלינו מארצנו. ובהרבה מאוד מקרים, מדוע מגיעים החטאים בשוגג? כי האדם כבר יותר מדי בטוח בעצמו, והתורה והמצוות אצלו הם בבחינת מצוות אנשים מלומדה, מתוך הרגל. הוא אומר לעצמו, אני בטוח, אני אמשיך לקיים את התורה ואת המצוות, אני ודאי לא ייפול, יותר מדי כביכול סומך על עצמו מתוך כוח ההרגל שלו בתורה ובמצוות. ומצד שני, בשונה מכוח ההרגל, שיכול להביא את האדם לשעננות ולהרגשה שהוא בטוח בעצמו ולפחות שימת לב, מהתרחקות של האדם, מהחטאים, מהשוגג, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, כי בעקבות החטאים בשוגג, חטא חטאה ירושלים על כן הייתה לנידה, חטא אחד שהוביל לחטאים רבים, כי החטא האחד הוא תחילת תהליך ההידרדרות. כנגד זה, מצינו בגמרא בר המציע, בדף למד ג', הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם, הגד לעמי פשעם אילו תלמידי חכמים, שהשגגה שלהם נעשית כמו זדון, ולבית יעקב חטאותם שעמי הארץ המזיד שלהם כמו שוגג. יש תלמידי חכמים שאי הידיעה היא כמו מזיד, בגלל שלפי הרמה שלהם, הם כן היו אמורים צריכים לדעת את המותר ואת האסור. אם כן, אצל תלמידי חכמים, השוגג נחשב חמור כמו מזיד. ובקריאת התורה, בתשעה באב, אנחנו קוראים את שכתוב בספר דברים, כי תוליד בנים, בני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכיסו. אומר הרמב״ם, העם יוליד בנים ובני בנים, והם ישנים בארץ, יושבים לבטח, שוכחים את הקדוש ברוך הוא יותר מדי, בטוחים בעצמם. לא רק ישנים בארץ, אלא קצת כמו יושנים בארץ. כמו שכתוב לגבי עם ישראל בזמן מרדכי ואסתר, בזמנו של המן. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ישנו ישן, ישן מן התורה ומן המצוות. יותר מדי בטוחים בעצמם. ואז העדות יבחם שתובדו מהר. כך היה בפועל, בארץ, התיישבו לבטח, התרגלו למצב, עד שמתוך חיים של הרגל, היו בטוחים שתמיד יקיימו תורה ומצוות, יותר מדי בטוחים מעצמם, לא מתרחקים מן החטא, ובסוף התרגלו למצב עד שעבדו עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא שלח נביאים להתרות, אבל לא הייתה תועלת רבה, עד שגברו האויבים ונחרב הבית. המהרש"א במסכת תענית בדף כ"ט כתב, על סיפור מעשה המרגלים. מעשה המרגלים מתואר פעמיים בתורה. פעם אחת בספר במדבר פרשת שלח, ופעם שנייה בספר דברים פרשת דברים. ובפעם השנייה בספר דברים כתוב, ותרגנו באוהליכם, בבתים שלכם, באוהל שלכם, ותרגנו. שם התלוננתם, שם אמרתם כמה קשה לכם. בילקוט שמעוני כתוב מלמד שהיו מחבקים את הבנים שלהם ואומרים להם, בעתיד יהיה לכם רע, אתם תיכנסו לארץ ותרגנו באוהליכם. ולכן כתוב בספר דברים, ותקרבון אליי כולכם, אומר רשי בערבוביה, ילדים דוחפים את הזקנים, גם הילדים מתחת לגיל 20 התלוננו ותרגנו באוהליכם, בגלל שבבית, באוהל, הם שמעו כמה רע הולך להיות אם ייכנסו לארץ. אם כן, לפי המערשו הזה, לא רק האבות התלוננו על הארץ הרעה מזווית הראייה שלהם, אלא גם הבנים לא רצו את הארץ, כי ההורים השפיעו עליהם. בחטא המרגלים הסיתו ההורים את הילדים לא לרצות את הארץ. כך מצינו במחסום של העם להיכנס לארץ. קשר בין ההורים שמסיתים את הילדים לרעה. כך גם בחורבן הבית. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. ישנו קשר שלילי בין הדורות. השפעה רעה של ההורים על הילדים. ולכן נחרב הבית. ומהו ההסבר בדבר? ומה חתם סופר על הגמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ה. כתוב שם, על מה עבדה הארץ, על עוזבה מתורתי, אשר נתתי לפניהם. החטא היה שלא ברכו בתורה תחילה. החתם סופר בדרוש לזין אב, בדרשות החתם סופר אומר, לפני שמקיימים מצווה צריך לברך. לדוגמה, לפני הנחת תפילין מברכים את הברכה על להניח תפילין. הברכה לפני המצווה. אבל לא עושים ברכה על ההכנה למצווה, אלא רק ברגע הקודם למצווה. לדוגמה, כאשר מכינים את התפילין, אין ברכה מיוחדת, לא מברכים על ההכנה למצווה, אלא רק על המצווה בעצמה. אומר החתם סופר, מהי המשמעות שלא בירכו לפני התורה ולכן נחרב הבית? למה? כי בעיניים שלהם לימוד התורה הוא אמצעי, הוא כלי, הוא גשר כדי להגיע לתכלית, שזה לקיים את המצוות. המצווה היא להניח תפילין, האמצעי לימוד ההלכות של הלכות תפילין. אם כן, לימוד התורה הפך להיות אמצעי, על ההכנה אין צורך לברך, אין צורך לברך על לימוד התורה, לימוד הלכות תפילין, כי לומדים הלכות, העיקר זה רק לקיים את המצווה, להניח תפילין. כלומר שבעצם לימוד הלכות תפילין אין מצווה, ולכן לא ברכו לפני התורה. בעיניים שלהם לימוד התורה הוא רק אמצעי, לעיקר לקיים את המצוות. זו הייתה הטעות, אומר החתם סופר, שהרי אין ללמוד תורה רק כדי לדעת את המעשה אשר יעשון, איזה מצוות לקיים ואיך לקיים אותם. זו לא המטרה היחידה של לימוד התורה. צריך גם לעסוק הישמעת אליבא דהלכתא, ללמוד תורה בצורה כזו שתתיישב הסוגיה, כדי שיוכל האדם לאחר מכן לפסוק הלכה למעשה. ללמוד כדי לדעת מה לקיים, אבל לא רק, אלא גם ללמוד לשם הלימוד, עצם לימוד התורה, גם ללא שום מטרה של הלכה למעשה, גם אם לא תצא מאותה חוויית הלימוד הלכה למעשה, עדיין יש ערך גדול לאותו לימוד התורה. ועד הרבה, תלמוד תורה כנגד כולם הוא הערך הגדול ביותר שיש, לימוד תורה לשם לימוד התורה. אם כן, יש לברך על התורה בכל אופן, לא משנה אם לומדים תורה לשם ידיעת ההלכה, ואז כביכול לימוד התורה הוא אמצעי כדי שידעו את ההלכה, או לימוד תורה לשם לימוד התורה, וזה לימוד תורה לשמה. אם הופכים את היוצרות והופכים את התורה לאמצעי, לגשר, כדי לדעת איך לקיים את המצוות, אז אם כן, לימוד התורה הוא רק הכנה ואמצעי עבור ידיעת ההלכות, וכך האדם לא מייקר את התורה, וכך יוכל האדם להגיע למצב שהוא לא לומד תורה בכלל, מכיוון שכל מטרת לימוד התורה זה רק כדי לדעת את המעשה שהוא אמור לעשות. אז כאשר הוא יניח תפילין, לפני כן הוא ילמד תורה. כאשר הוא ילבש ציצית, לפני כן הוא ילמד ההלכות. לפני שאשתו תדליק נרות שבת, הוא ילמד ההלכות. אם כן, בהרבה מאוד מקרים, אין לו צורך ללמוד בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, סדר קודשים או טהרות, כי בכל אופן זה לא נוגע אליו. אולי מישהו יהיה רב, רם בישיבה, דיין, לא, יש צורך להכיר הלכות רבות, מה שרלוונטי, מה שנוגע, אבל מה שלא נוגע אין צורך. הגישה הזו גורמת לאדם להתרחק מהתורה וגורמת לכך שבסוף הוא לא ילמד בכלל. לכן, אומר החתם סופר, לא ברכו בתורה תחילה, על זה עבדה הארץ. על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילה. למה הם לא ברכו בתורה? מכיוון שכמו שכשאדם מכין את התפילין הוא לא מברך, כך כאשר אדם לומד תורה אין מה לברך, זה בסך הכל לימוד שהוא הכנה לקראת העיקר. אבל זוהי הטעות, לימוד התורה הוא עיקר בפני עצמו, והוא העיקר הגדול ביותר שיש, לכן יש ללמוד כדי לדעת להכיר את ההלכה, אבל גם ללמוד לדעת להכיר את כל חלקי התורה, גם אם אין להם שייכות מעשית הלכה למעשה, פשוט ללמוד תורה ולהתרגש מלימוד התורה, ולהפוך את לימוד התורה לציר שעליו מסתובבים החיים של האדם. ואם לא מברכים על התורה תחילה, זה סימן שהתורה לא מספיק חשובה, התורה לא מספיק חביבה בעיני האדם. אם כך, אומר בספר ים דרך, כך נוכל להסביר את הפסוק, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. היות שכתוב על התורה, שכל יום צריכים דברי התורה להיות כחדשים בעיני האדם. שהרי כתוב בספר שמות ביום הזה באו מדבר סיני. למה כתוב ביום הזה? היה צריך להיות כתוב ביום ההוא, הרי זה תיאור על העבר. למה ביום הזה? כי יש כאן לא רק תיאור היסטורי ביום ההוא באו מדבר סיני, אלא גם הוראה, ציווי, הלכה למעשה. ביום הזה, כל יום ויום, יהיו בעיניך דברי תורה כחדשים, כאילו היום הזה ניתנו. היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, היום יהיו על לבביך. ושיננתם לבניך ודיברת בם. לא יהיה בעיניך כמו איזושהי מצוות מלך שבאה במכתב לפני חודשים רבים שכבר התרגלנו ולא מתרגשים עוד, אלא כאילו היום קיבלנו אותה כחדשה שכולם רצים לקראתם. על זה מצווה התורה, שנלמד תורה לעצמנו ולבנינו כאילו כל יום דברי התורה הם חדשים. בין אם זה לדעת הלכה למעשה או להכיר את התורה, שהתורה לא תהיה ישנה, ולכן כי תוליד בנים תגדל אותם לתורה. אבל אם ונושנתם בארץ, לא תלמד אותם תורה. התורה תהיה בבחינת ונושנתם, מה שהוא ישן, ישנים מן התורה ומן המצוות, כי זה ישן. רק כאשר נצטרך לדעת את ההלכה, אז נפתח את התורה. זו הדרך להתרחק מהתורה. כדברי החתם סופר, צריך לדעת את כל התורה כולה, לכן צריך לברך על התורה, כי התורה היא מצווה בפני עצמה, לא רק כאמצעי, כדי לקיים מצוות אחרות. ואם ילמדו תורה רק כדי לדעת מה לעשות ומה לא לעשות, בסוף ינטשו את התורה לגמרי, על מה עבדה הארץ על עוזבה מתורתי. מה השורש בכך שכי תוליד בנים ונושנתם בארץ? לא נלמד אותם את התורה כמה היא רלוונטית והיא חשובה, כל חלק שבה, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, גם אם אתה לא רב ולא דיין, גם קודשים וגם טהרות, כי על זה עומד העולם. וכמו ששורש החטא היה בדור המרגלים, ותרגנו באוהליכם, מסיתים את הבנים בדור המדבר לשנוא את ארץ ישראל, כך על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. איך? כי תוליד בנים ונושנתם בארץ. התורה היא ישנה. היא לא רלוונטית. היא רלוונטית רק מה שנוגע הלכה למעשה. ובכך האדם מתנתק מצור חייו ומקור הווייתו. זוהי התורה. ועד הרבה, אם מפני חטאינו גלינו מארצנו בגלל החטאים בשגגות שהובילו את האדם בסוף להגיע גם למזיד, כי עבירה גוררת עבירה, ולכן בסוף מפני חטאינו גלינו מארצנו, כי אין מספיק חשיבות לערך התורה והמצוות, כי תוליד בנים ונושנתם בארץ, מעבירים מסר לבנים שהמצוות הן ישנות, לא כל כך חשובות, חלילה. ישן והעם ישן מן התורה והמצוות. אז עבדה הארץ, והתיקון הוא ברכו בתורה תחילה. לייקר, להעריר את כל חלקי התורה, גם מה שלא נוגע הלכה למעשה, כי אם לא בריתי יומם ולילה, חוגות שמיים וארץ לא שמתי. ככל שאדם מעריך ומייקר כל חלק בלימוד התורה, הוא מבין שהוא ערך בפני עצמו לא רק כאמצעי לדעת הלכה למעשה, אז הוא מברך על התורה, כי התורה היא לא אמצעי לדעת את ההלכה, אלא היא ערך בפני עצמו. כך האדם מייקר ומכבד ומעריך את התורה, ומכאן הוא יוכל להגיע לכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. ועל פי זה נוכל לסיים ולהבין שסמוך לתוכחה, כי תוליד בנים ונושנתם בארץ, אם תגדל את הבנים, אבל ונושנתם בארץ, התורה והמצוות כביכול ישנים, אז זה החטא. והתיקון הוא בהמשך, שכתוב שם ושיננתם לבניך ודיברת בם, ללמד אותם שדברי התורה יהיו שגורים על פיהם מתוך אהבה. ואם על עוזבם את תורתי לא ברכו בתורה, ירדו מהארץ, על הברכה בתורה יחזרו אליה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.